שלום שלום, ערב טוב, חודש טוב, חודש אייר, אייר ראשי תיבות, אני השם רופאך, שתהיה בריאות לכולם, אייר מלשון אור, שמש צדקה ומרפא בכנפיה, יוצאת השמש שמביאה ברכה ומביאה רפואה, שיתחיל בעזרת השם קיץ מבורך ומסובב בכל. יש רעיונות שאני רוצה לצעוק אותם, רעיונות שאני רוצה לפגוש אנשים ופשוט לומר להם, ללחוש להם אותם לתוך האוזניים ולצאת מצרה לרווחה. אנשים סובלים, אנשים נמצאים בתוך כלא, נמצאים בתוך מצוקה, נמצאים בתוך מצור ולא יודעים איך לצאת ממנו. ולפעמים אפשר עם רעיון פשוט, עם תובנה פשוטה, לשנות חיים, להתחיל את החיים מחדש. אנשים תקועים לפעמים בתוך מערכת יחסים שלא מספקת אותם. חסר להם משהו, חסרים להם צרכים בסיסיים ביותר. הם לא מקבלים את הצרכים הכי חשובים להם. והם בכלא. הם לא יכולים לומר את זה. הם לא יכולים לפרוק את זה. כי האדם שנמצא מולם לא מקבל ביקורת. האדם שנמצא מולם הוא טיפוס רגיש, הוא טיפוס נפוח, הוא טיפוס גאה, הוא טיפוס נחיתי, מה שלא תהיה הסיבה הפסיכולוגית. אבל כל ביקורת הופכת מיד לאש, הופכת מיד למדורה, עד כדי כך שה... ראשון מתחרט בכלל שהוא פתח את הפה. ואנשים סובלים, אנשים נמצאים במצוקה נוראה. הם לא מסופקים, הם לא מלאים, חסר להם. ממש, היה לי סיפור לפני כמה חודשים, התקשר אליי איזשהו אדם שאני לא מכיר, ואמר לי, תראה, יש לי פה שכנים שאני שומע שהם הולכים להיפרד, צעקות שם בבית, והם כבר סיכמו על זמן שהם עוזבים את הדירה, הם הולכים להתחיל הליך גירושין, אבל מה, הדבר האחרון שהם עוד עושים ביחד, אני שומע שבימי שישי הם שומעים את השיעור שלך. אני שומע בימי שישי כשהגברת מבשלת, מכינה את הדגים לשבת, אני שומע את הקול שלך מתנגן בבית. חשבתי, אולי אתה יכול לדבר איתם. לעשות ממש את הצעד האחרון לפני שהם מפרקים את הבית. הרגשתי לא נעים, אמרתי, מה פתאום, אנשים ייפגעו שאני מתערב להם בחיים, מי אני ומה אני? הוא אמר לי, זה בסדר, אני אדבר עם הבעל, ננסה. דיברתי עם הבעל, הוא אדיב מאוד, ג'נטלמן גדול. בוודאי, אני רוצה לשמור את הבית, אני רוצה לשמור על הילדים, אני רוצה לשמור את הקשר, אבל היא השתגעה, לא יודע מה נכנסת למוח, איזה ג'וק, מישהו מבלבל בראש, חברות, אני לא יודע מה. היא לא רוצה להמשיך לחיות איתי, היא רוצה להיפרד. דיברתי עם האישה. בהתחלה היא מאוד מאוד לא אהבה שאני מתקשר, שאני מתערב, אבל אחרי רגע ככה שהיא חשבה וחשבה וחשבה, היא ממש פרצה בבכי. והיא אמרה לי, אני חיה בכלא. אני חי עם בן אדם שלא סופר אותי, שלא רואה אותי, שרואה בי שפחה שלו. ואני לא מוכנה לסבול יותר, אני התבגרתי ואני עברתי את השלב הזה, ואני לא מוכנה להיות שפחה של אף אחד. אמרת לו את זה? שאלתי, דיברתי איתו, ניסית לדבר איתו? ואז היא עונה לי את התשובה הזו. לדבר איתו? אפשר לדבר איתו? אני חי עם בלון. אפשר לומר לו מילה? או שהוא נעלם ונפגע לשבועיים ונעלם לשבועיים, או שהוא עונה לי באכזריות כזאת, בהשפלה כזאת, שאני מתחרט שפתחתי את הפה. אז מה עושים? בואו נגיד היום תובנה פשוטה ומשנה חיים. השיעור היום יהיה מאוד מאוד פשוט. לא יהיה בעומק חסידי נשגב על ספירות עליונות. נאמר את אחד הרעיונות הכי פשוטים שמישהו שמע פעם, ובגלל זה הם הכי משנה חיים. הם קלים לתפעול, הם קלים ליישום, והם משנים את האווירה, הם משנים את הבית. אני רק רוצה לומר באופן אישי שבחורף, חורף הזה של הקורונה, שכבר לא היו הרבה מפגשים פיזיים, אז הגשמתי חלום וקיימתי דרך האינטרנט קורס על זוגיות, 5 מפגשים, לציבור שאינו שומר תורה ומצוות. התנאי שלי היה להצטרף, עשינו פרסום דרך הדיגיטל, והתנאי שלי היה להצטרף שיהיו אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות. רציתי לפגוש פעם פנים אחרות, לא תקע על הטבעי, אנשים שלא יבואו אף פעם לשיעור תורה, אבל יהיו מוכנים לשמוע מה יש ליהדות לומר על החיים שלהם. עליהם, על הקונפליקטים שלהם, על הדאגות שלהם, על הספקות שלהם. וברוך השם, זה באמת היה קורס מוצלח ומענה, ואני לפחות מאוד מאוד נהניתי, ולפי המשובים שקיבלתי, גם המשתתפים נהנו, ברוך השם. ושאלתי מאיזה מפגש הכי נהניתם, וכולם, כמעט 100% מהתשובות היו, מהמפגש שעסק בתקשורת מקרבת. איך להעביר ביקורת נכוחה בלי לפחד, אבל בלי לפגוע. ואת הטיפ, זה היה שיעור שלם, אבל את הטיפ המרכזי אני רוצה לחלוק כאן היום, ואני אומר, זה יהיה פשוט, זה יהיה פרקטי, זה יהיה קל ליישום וזה יהיה משנה חיים. בואו נחקור את השאלה הזאת. איך מעבירים ביקורת בלי לפגוע? איך מעבירים ביקורת מקרבת? איך מעבירים ביקורת שלא נתקלת בקיר, אלא להפך, מחברת ומשתפת ומקשרת ומתקנת את הבעיות ומוציאה אותנו מהמיצר הזה של החוסר סיפוק? בואו נחקור את זה בעזרת שאלה פשוטה ביותר ומרתקת מעין כמותה. איך הפכו הכהנים למומחים למחלות אור? איך הפכו הכהנים למומחים לנגעים? מה פתאום אומרת התורה דבר משונה כזה? שכשצומחת לאדם שומה, קטם, שנראה כמו צרעת, כמו הפצע המבהיל הזה, כשיוצא לו קטם על החלון של, על הקיר של הבית או על הבגד, שאלה כל כך קשה, אחראית ומסובכת, שהולכת לשנות לו את החיים. הוא הולך לבית הכהן. מה פתאום לבית הכהן? איך נכנס לפה הכהן? ממתי הכהן הוא סמכות של הכרעה? כהנים הם לאו דווקא תלמידי חכמים. כהנים הם לאו דווקא ידענים. הם לאו דווקא אינטליגנטים. הם לאו דווקא בעלי עין מיוחדת, בעלי עין רגישה. כהנים הם אנשים טובים. הם אנשים שמשרתים את הקהילה. הם אנשים שמתמסרים לציבור. הם יכולים להיות חכמים והם יכולים להיות לא חכמים. אין שום תנאי. סף אינטליגנציה מסוים, סף איי-קיו מסוים, שהכהן צריך לעבור אותו. הכהן הוא כהן בגלל גנטיקה. כי הוא נכד לאהרון הכהן, ועוד עוד ננסה להבין מה המשמעות של להיות נכד של אהרון הכהן. מה פתאום כשיש לאדם שאלה כל כך קשה, כל כך מסובכת, כל כך נוגעת לחיים, שאולי בגללה הוא יצטרך לפרק את הבית. הוא יצטרך לשבור את הבית הזה שהוא בנה ב2 מיליון או ב5 מיליון שקל. ביתו ומבצרו, את האוצר הכי גדול שלו, הוא יצטרך לשבור, לנטץ לגמרי. בגלל מי? בגלל כהן? למה אין רבנים בעם ישראל? אין חכמים בעם ישראל? אין רופאים בעם ישראל? הרי בפרשיות האלו, תזריע מצורה, יש 5 טומאות. מתחיל עם טומאת יולדת, ממשיך עם טומאת מצורה, אחר כך טומאת זיווה, טומאת בעל קרי וטומאת נידה, טומאת אישה. האם מישהו מעלה בדעתו, אם יש לו שאלה בטומאות האלה, ללכת לכהן? תומת יולדת, אז היא הולכת לרופא, לדעת אם זה כבר התחיל. תומת נשים, הולכים לרב, לשאול אותו אם זה זה או לא זה. מה פתאום המצורע הולך לכהן? מה הכהן מבין במחלות אור? השאלה של צרעת היא כל כך מסובכת, המשנה אומרת, נקרא את זה, שיש 72 מראות נגעים. יש 72 צורות, מופעים של הנגע. צריך ללמוד ספר שלם של מחלות אור, מי שירצה להסתכל בהלכות טומאת צרעת ברמב״ם. כמה זה מסובך, 10 פרקים מסובכים. מה זה סעט ומה זה ספחת ומה זה בערת ומה זה נתקים. ואיך זה מופיע בגבחת ואיך זה מופיע בקרחת ואיך זה מופיע בזקן. ואיך זה מופיע במקומות אחרים בגוף. בכל מקום זה נראה אחרת עם סימנים אחרים. 72 מופעים, צורות, יש לצרעת. צריכים ללמוד ספר כזה של מחלות אור. אז פתאום הולכים לכהן? למה? הכהנים עברו איזושהי הכשרה באפידמיה? במחלות כאלה חיידקיות, במחלות כאלה שעוברות? מה פתאום? ואיך זה נולד? מה רוצה התורה ללמד אותנו? שבנושא החשוב והקריטי והמכריע והלא נעים והמשפיל הזה של הצרעת, היא לא סומכת על הרב, ולא סומכת על הרופא, ולא סומכת על הרואה חשבון, ולא על העורך דין. היא פתאום סומכת על איש מקצוע חדש, על הכהן. מה המשמעות העניין? אנחנו נראה שכאן, בהכרזה הזאת של הכהן תמה, ההכרזה הנוראה הזאת שמשפילה את האדם, משפילה את המצורה ומוציאה אותו מחוץ למחנה, כאן תמון כל העומק של העברת ביקורת, של ביקורת בונה, של ביקורת שיוצאת מן הלב ונכנסת אל הלב. נאמר באמת רעיון מתוק, מקסים, ובעיקר כמו שאמרנו, משנה חיים שיוצא מן הלב ונכנס אל הלב. 2 פרשיות מקדישה התורה לצרעת. אין עוד נושא חוץ מהמשכן שהתורה מקדישה לו 2 פרשיות שלמות. גם פרשת הזריעה שנקרא השבוע, גם פרשת מצורע, רובן ככולן, 80% מהפרשה, עוסק בענייני הצרעת. בהתחלה על הדיאגנוזה, על הסימנים של הצרעת, על המופעים שלה, ואחר כך על הריפוי. מה צריכים לעשות אחרי שהוא נטהר, קורבנות וכל התהליך שהוא צריך לעבור כדי להיטהר. התורה מקדישה לזה כל כך הרבה פסוקים. כי צריכים ידע, צריכים מידע, זה מאוד מסובך. כמו שאמרנו, המשנה אומרת, משנה בנגעים א' ד', רבי דוסא בן הרכינס אומר, מראות נגעים 36. עקביה בן מהללאל אומר 72. 72 מראות נגעים מופעים של הצרעת. נו, נגיד על קצה המזלג, סתם בשביל לסבר את האוזן, זה מאוד מאוד מסובך, אבל סתם נביא כמה דוגמאות. הצרעת מתחילה מרחוק ומתקרבת לקרוב. כדרכו של הקדוש ברוך הוא, שהוא הולך מן הקל אל הכבד, שהוא קודם שולח אותות רחוקים במאמץ להעיר את האדם, לזעזע אותו, ורק אם זה לא מצליח, אז הוא חס ושלום פוגע בגוף. אז הקדוש ברוך הוא ברחמיו, מתחיל מהקל אל הכבד, מתחיל מרחוק. זה מתחיל מהבית. בהתחלה האדם קם בבוקר ומגלה על הקיר של הבית, על הכותל, כתם אדום או ירוק אז חזק. הוא מבועל מאוד, הוא רץ לביתו של הכהן, מביא אותו, הכהן מסתכל, אם זה מתאים וזה צרעת, הוא מסגיר את הבית, הוא סוגר את הבית השבוע, אף אחד לא נכנס. אחרי שבוע הוא חוזר, מסתכל, אם זה נשאר אותו דבר, מסגיר את הבית לעוד שבוע, אף אחד לא נכנס. מגיע בפעם השלישית, אם זה נשאר אותו דבר, מתחיל להיות אסון. צריכים לשבור את הכותל, לשבור את הקיר, את הקטע הזה של הצרעת, ולבנות מחדש באבנים. אחרי שבוע הוא בא שוב. עם הקטם חזר, הלך הבית. הכהן פוסל את הבית כולו, וצריכים לשבור את כל הבית, לנתץ את כל הבית, הבית הוא טמא, אסור להיות בו. נו, אם זה לא מספיק והאדם לא הבין את המסר, הצרעת מתקרבת יותר אל הבגדים. ושוב הוא מגלה כתם אדום או ירוק על הבגדים. אם זה צרעת צריך לשרוף את הבגד, ואם זה על הרבה בגדים צריך לשרוף את כל הבגדים. ובשלב השלישי זה מתרחק ומגיע על גוף האדם. אצל האדם זה כבר לבן. אדם קם בבוקר ומגלה על הגוף כתם בגודל גרגר אפונה, כתם קטן, לבן. ובלובן יש כמה וכמה דרגות, צעת, צפחת, בערת, יכול להיות סתם אור יבש, סתם כתם לבן. הוא קורא לכהן, והכהן בודק, ואם זה עומד במראה הזה של הצרעת, מתחיל תהליך היום ונורא, תהליך של השפלה, אין עוד בכל המצוות עונש כל כך פוגעני כמו העונש של הצרעת. המצורע בעצמו צריך להיכנס לבידוד, אבל לא בידוד של קורונה, שאתה נשאר בבית ושם אתה מתבודד. בידוד מרוחק מחוץ למחנה ישראל. אתה יוצא מחוץ למחנה כמו אדם משוקץ, כמו אדם מסוכן, כמו אדם שצריכים להתרחק ממנו. ולאורך כל הדרך, מהבית שלו עד מחוץ למחנה, הוא צועק על עצמו, תמה, 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 תיזהרו, תמה, יש פה תמה, הוא צריך להרחיק ממנו. ושם הוא יושב שבוע ושבועיים, עד שעושה תשובה על חטא לשון, על החטא הזה של הלשון הרע, כמו שאומרת הגמרא, הוא הפריד בין הבריות. אז גם שולחים אותו קצת להיות לבד, קצת להיות בודד, לחשוב על המעשים שלו. שיבין מה הוא עשה עם הלשון הרע שלו, כמה פירוד, כמה סכסוך, כמה בדידות הוא יצר בתוך עם ישראל. ואתה קורא את הפרשה הזו ואומר, זה כל כך מסובך מבחינה הלכתית לדעת מהי צרעת. זה כל כך אחראי להטיל את העונש הזה. לגרום לבן אדם לאבד מיליונים, לאבד את הבית שלו. לגרום לבן אדם את ההשפלה הזאת שכולם ידעו, הוא יצא מחוץ למחנה ישראל, הוא הרחלן, הוא גס הרוח, הוא הגאה. צריכים בשביל זה בר סמכה. צריכים בשביל זה משה רבינו. אומרת התורה לא ולא. מי המשה רבינו? הכהן. ולא אהרון, לא רק אהרון, אלא גם הבנים שלו. ולא רק הבנים, גם הנכדים והנינים. ובכלל לא משנה מה הרמה של הכהן הזה. הוא יכול להיות אדם פשוט ביותר, אדם שלא יודע שום דבר. אבל אם גנטית הוא נכד של אהרון הכהן, הוא זה המוסמך להגיד תמה. והשאלה העצומה, למה? מה התורה רוצה עם העניין הזה? למה היא מפקיעה את הסמכות הזאת מידי הרב, מידי החכם, מידי הרופא, מידי המומחה, ונותנת את זה לאדם שלכאורה אין לו ידע, שלא מצטיין בידע על כל פנים, לידי הכהן? המעלה של הכהן היא לא ידע. מה פתאום הוא מקבל את העניין הזה? השאלה הגדולה הרבה יותר, וזה מדהים. מה עושים, הנה נקרא במובן מספר 2, את הגור אריה, את האמירה של המהר"ל מפראג בפירושו על רש"י. למה לאהרון דווקא? הלא נמסר לאהרון, רק דברים שהם צורכי מקדש. מה קיבלו הכהנים? הכהנים קיבלו את הזכות לשרת, את הזכות לייצג את עם ישראל בבית המקדש. אבל איך נהיה מזה נושא כל כך אחראי, כל כך מקצועי, כל כך ידעני, של להבין בהלכות צרעת? של לפסוק בהלכות צרעת, של להכריע בהלכות צרעת? מה זה שונה משאלות אחרות שהולכים איתם לרב? עד כמה השאלה עצומה? אז אני רוצה לומר שני דברים מפתיעים, מדהימים, נקרא אותם מבפנים, הייתי אומר בעל פה, לא הייתם מאמינים. א', מה עושים במקרה שהמצורע הוא תלמיד חכם עצום? זה לא שרק הכהן יודע. יש פה תלמיד חכם עצום שיודע בעצמו. נניח שהמצורע זה משה רבינו בעצמו. כבר קרה, הרי משה רבינו במצרים הוא הצטרע. הוא דיבר לשון הרע על עם ישראל, הוא אמר, הן לא יאמינו לי, הוא הוציא את ידו והנה מצורעת קשה לי. מה נעשה עם המצורעת זאת מרים הנביאה? מה נעשה עם המצורעת זה הרמב״ם? או מרן רבי יוסף קארו? או כל פוסק עצום אחר לאורך הדורות? קם משה רבינו בבוקר ומגלה צרעת על היד שלו. נו, הוא הרי בוודאי יודע. את מה שיודע אחרון הכהנים, הוא בוודאי יודע בעצמו, כי הוא הרי לימד אותם את ההלכות. אז הוא מסתכל והוא יודע במיליון אחוז שזו צרעת. האם הוא יכול לפסוק על עצמו צרעת? התשובה מדהימה. לא. משה רבינו אומר את הגמרא נחשב זר בענייני צרעת. בעניין הזה הוא כמו עם הארץ, הוא כמו האדם האחרון בקצה המחנה. אין לו שום סמכות בעניין. הוא צריך לקרוא לכהן, ולא כתוב שהכהן צריך להיות דווקא אהרון או דווקא תלמיד חכם אחר. לאיזה כהן שימצא, ורק הכהן יכול להסתכל ולומר תמה. איפה אומרת הגמרא את הדבר המדהים הזה? שואלת הגמרא במסכת זבחים קוף ב', מי הסגיר את מרים? מרים הנביאה, אנחנו נקרא בפרשת בעלותך, היא מדברת על משה אודות האישה הקושית. היא נכנסת לתוך החיים האישיים, לתוך החדר הכי אישי של משה רבינו, ולא מבינה למה הוא נפרד מאשתו, מרשה לו להיפרד מאשתו. דיברנו פעם שמרים לא עושה את זה חס ושלום מרוע, היא לא עושה את זה חס ושלום מחטטנות. מרים הנביאה שכל עם ישראל מחכה לה, לא עושה את זה מהסיבות שאנחנו עושים את זה. מרים עושה את זה כי היא אכפתית להרבות ילדים בעם ישראל. בגיל 5 היא דאגה שמשה רבינו יבוא לעולם כשהיא צעקה על אבא שלה. אז היא לא מבינה אם משה רבינו יודע מה הערך של ילד יהודי, שילד אחד שנולד במסירות נפש הפך להיות משה רבינו גואלם של ישראל. איך אותו משה רבינו מרשה לעצמו לפרוש מאשתו? מכל סיבה טובה שלא תהיה. איך הוא יכול להגיד שיש משהו יותר חשוב מעוד ילד בעם ישראל? אז מרים באה מכוונות טובות. שואלת על כל פנים הגמרא, מי הסגיר אותה? מי הכריע שהיא מצורעת? הרי צריכים שיבוא מומחה ויגיד, תמה! בלי זה גם אם הידנית הגדולה ביותר לא הופכת להיות מאה. מי? אהרון, אהרון לא יכול כי אהרון אח שלה. משה, אומרת הגמרא, משה לא יכול, כי משה הוא זר. אין לו שום סמכות בדיני כהונה. כתוב אהרון ובניו. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא היה הכהן. הקדוש ברוך הוא התגלה ואמר לה טמאה, מצורעת, והייתה צריכה לצאת החוצה. והקדוש ברוך הוא אמר לה אחרי שבוע, טהורה, תצאי, תצטרפי למחנה ישראל. זאת אומרת, אומרת הגמרא, דבר מדהים. זה לא שרק הכהן יודע את ההלכות, זה איזשהו סוד כמו מעשה הקטורת שעובר מדור לדור במשפחת הכהונה. לא. כולם יכולים ללמוד, כולם יכולים לדעת, זה יכול להיות משה רבינו עצמו. אבל הוא לא קיבל את המפתחות. מה לעשות בעניין הזה, משה רבינו אדם זר. מי שאומר תמה זה רק הכהן. זבחים קוף בית א', מרים כשנצטרה מי הסגירה? אם תאמר משה הסגירה, אי אפשר. שהרי משה זר הוא בענייני צרעת ואין זר רואה את הנגעים. דאהרון ובניו כתובים בפרשה. ואם תאמר אהרון הסגירה, אהרון קרוב הוא ואין קרוב רואה את הנגעים. אלא כבוד גדול חלק להקדוש ברוך הוא למרים, אותה שעה ואמר אני כהן ואני מסגירה, אני חולתה ואני פותרה. אבל השאלה גדולה ועצומה הרבה יותר, ובואו נקרא קטע מדהים נקרא ביחד, שזה פשוט לא יאומן. תארו לעצמכם מצב שהכהן הוא עם הארץ גמור. יש בעיירה כהן אחד, אבל הכהן הזה איש פשוט, כל האיחוס שלו זה שהוא בן של אבא שלו. ואבא בן של האבא שלו. הוא לא יודע כלום, הוא לא למד כלום, הוא לא השלים בית ספר, הוא לא הגיע לישיבה. הוא בגיל 14 כבר הלך לעבוד קשה לפרנס את המשפחה. הוא אדם טוב ואדם נפלא שמברך את עם ישראל באהבה. אבל לדעת הוא לא יודע כלום, הוא עם הארץ גמור. מה עושים במקרה הזה? אין כהן. כי הכהן לא יודע כלום. אומרת הגמרא ופוסק את זה הרמב״ם להלכה, וזה לא יאומן ונקרא את זה מבפנים. הוא קורא לחכם. הוא קורא לרבי עקיבא איגר. והוא אומר לרב העיר, רבי, מה אתה רואה? ורבי עקיבא איגר מסתכל. ורבי עקיבא איגר אומר לכהן, אמור תמה, והכהן אומר תמה. אמור טהור, והכהן אומר טהור. רבי עקיבא איגר לא יכול לפסוק צרעת. משה רבינו לא יכול לפסוק צרעת. הגאון הגדול ביותר, הרמב״ם, לא יכול לפסוק צרעת. הכהן העם הארץ ביותר. שכל יחוסו זה שהוא נכד למשפחת הכהונה. מספרים הרי שפעם בבית הכנסת בא יהודי לרב, אומר שהוא רוצה, בא לגבי שהוא רוצה כהן, רוצה לעלות לכהן. כהן אומר לו, תשמע, אנחנו לא יכולים, אנחנו מעלים לכהן רק מי שהוא כהן. אנחנו לא יכולים. בסדר, אבל אני רוצה לעלות לכהן, מה לעשות? לא, אתה לא יכול. ומה תעשה אם אני אתן לך $1,000 לבית הכנסת, $10,000, $50,000 לבית הכנסת? אופה, זה מתחיל להישמע טוב, מהכהן הזה אנחנו יכולים לבנות בניין. הוא אומר לו, בסדר, אני אמצא פתרון, אני אעלה אותך לתורה, ותגיד לי, מה כל כך בוער לך לעלות כהן? לא יודע, אבא שלי היה עולה לעלייה הראשונה, סבא שלי עולה לעלייה הראשונה, אז גם אני רוצה לעלות לעלייה הראשונה. לפעמים יש כהנים כאלה שכל מה שהם יודעים זה שהם כהנים. שום דבר הם לא יודעים יותר מזה. עמי ארצות. לא קיבלו חינוך, לא אשמים. האנשים האלה יותר מוסמכים ממשה רבינו. אומר הרמב״ם, נקרא את זה מבפנים. משה רבנו יגיד לאותו כהן, אמור טהור, והוא יגיד טהור. אמור טמא, והוא יגיד טמא. הכהן הזה קיבל סמכויות שמשה רבנו לא קיבל אותם. איך זה ייתכן? אומרים הרי שהגיע יהודי לאמריקה לפני 100 שנה, בתקופה הגדולה של העלייה, והוא רוצה להיות משהו, הוא רוצה להיות בולט, הוא רוצה להיות נחשב, שיסתכלו עליו בקהילה, הוא לא רוצה לאבד בין כולם. אז עלה לו רעיון, הוא ניגש לגבאי ואומר, שלום, אני מוישה, הגעתי ממינסק או מפינסק, ואני כהן, אז בשבוע הבא תעלה אותי לכהן. נו, הגבאי מאוד שמח, יש כהן חדש, מעלה אותו. הוא עולה לכהן, יורד, פתאום הוא קולט מזווית העין את הרב. הוא לא קולט קודם מהרב בבית הכנסת. הרב זה חבר שלו מהעיירה, שלמד איתו בחדר, למד איתו בישיבה, משפחות שמכירות אחת את השנייה 300 שנה. הוא יורד למטה, חיוור. הרב אומר לו, מויש, ממתי אתה כהן? הרי מנו היית? הרי עשית את הבר מצווה איתי ביחד, הרי התפללנו ביחד בבא שטטל, בעיירה, מעולם לא עלית לכהן. איך נהיית פה כהן? אומר היהודי, רבי, פה זה אמריקה, פה זה עולם חדש. אם אתה יכול להיות רב, אני יכול להיות כהן. מה הולך פה? נקרא את הרמב״ם הזה בתומת צרת, כמה שההלכה הזו מדהימה ותמועה. כהן שאינו, פרק ת' הלכה ב', כהן שאינו יודע לראות, החכם רואהו, ואומר לו אמור טמא. הכהן הזה הפשוט קורא לרבי עקיבא איגר מהבית. מצווה אחת של תרי"ג הולכים לכהן. מה הולך כאן? מה מונח כאן? מה טמון בתוך העניין הנפלא הזה? המפרשים בכל הדורות מנסים להבין. רשי כבר עלה מיד בתחילת הפרשה וראה הוא הכהן. אומר רשי מיד גזירת הכתוב. לא מבין. גזירת הכתוב שסתומה מאיתנו. רק הקדוש ברוך הוא, הוראות יצרן, הוא לא חייב לגלות לנו הכל. רק הוא יודע למה הכהן. בעל המשך חוכמה, רבי מאיר שמחה מדווינסק, אומר משהו שאנחנו כל כך מבינים אותו היום, אחרי השנה הנוראה שעברנו. פתאום מבינים, פעם שהיינו קוראים את זה, זה היה איזושהי, אני יודע, איזו אגדה. פתאום זה נהיה חיים. אומר רבי מאיר שמחה מדווינסק, הצרעת היא מחלה אפידמית. היא מחלה מדבקת, כמו הצרעת הזו שהיו מבודדים בגללה אנשים, בירושלים היה מקום בידוד לחולי צרעת. ולכן כשהמצורע, כשהאדם נחשד כמצורע, צריכים להיזהר. הוא עם הבל פיו, כך הוא אומר מאיר שמחה, עם הרוק שלו. היום אנחנו יודעים מה הפירוש, מעבירים מחלות עם רוק, פתאום התחלנו להבין. הוא אומר עם הרוק שלו, הוא יטיז טיפת רוק על הרב או על הרופא, הוא עלול להדביק אותם במחלה. לכן אמרה תורה שהמצורע ילך לכהן. כי הכהן הוא עבד השם, הוא משרת השם, הוא מוגן בברכה מיוחדת. היות שהצרעת היא מסוכנת, הצרעת מדבקת, אז הוא הולך לכהן, כי הכהן מוגן בברכה של הקדוש ברוך הוא. הוא איש הצלה, הוא איש שירותי החירום, והכהן מוגן. כך אומר רבי מאיר שמחה. אגב, הדברים הם קודש קודשים, הם כתובים ברמב"ן, יסוד הדברים ברמב"ן, אבל סתם, יש לי שאלה, איך אפשר להגיד שהצרעת היא מדבקת? הרי כתוב במפורש שלא רואים נגעים במועד. שאם יצא לאדם צרעת בחג או בכל המועד, הוא לא הולך לכהן. חסה עליו התורה, רצתה לשמור לו את שמחת החג. נו, אבל בחג האדם הרי נפגש עם הכי הרבה אנשים. יוצאים לפארק הלאומי, נפגשים עם כל המשפחה, מתחבקים, מתנשקים, יש חול המועד, לא ממהרים לשום מקום. אם זה חול המועד סוכות, יושבים בסוכה, מפצחים גרעינים, נהנים ביחד, פטפטים, זאת המצווה של הסוכה, תשבו כאן תדורו. בחג היו צריכים להסגיר אותו פי כמה, אבל לא. בחג, השמחה של החג קודמת. אותו דבר כתוב לגבי חתן, עוד יותר מדהים. כתוב לגבי חתן שאין רואים נגעים בשבעת ימי המשתה. אם החתן קם בבוקר הכי גדול של החיים, בבוקר שלמחרת החתונה, מאושר, שמח, ברוך השם, הגיע הביתה, הגיע למנוחה מהנחלה. אבל הוא מוציא את היד מהפיג'מה לחרדתו, הוא רואה כתם לבן על היד. נחשד כצרעת, אשתו בפניקה. ישב שבע ברכות, כל יום הוא צריך לפגוש אנשים להתחבק איתם. ההלכה מדהימה, לא רואים נגעים בשבעת ימי המשתה. שמחת חתן וקלה קודמת. מה זאת אומרת? מוכח מפה שהצרעת לא מדבקת. שהצרעת היא מחלה רוחנית. זה לא הצרעת שקוראים לה היום צרעת, חיידק הלפרה, שהוא באמת אפידמי, הוא באמת עובר מאוד מהר. מדובר על מחלה רוחנית, על קפידה רוחנית שבאה בשל חטאי הלשון או גסות הרוח או עניינים אחרים. ובמילא היא לא מדבקת. ולכן יכולים לבוא חזל ולקבוע שבשבעת ימי המשתה או ברגל, אז לא רואים צרעת. אגב, מישהו שאל פעם, איך יכול להיות שחתן מצטרע? הרי חתן נמחלו לו כל אבונותיו, אז למה מגיעה לו צרעת? אתמול הוא עמד בחופה, הוא עלה לגדולה, אז כל האבונות נמחלו לו. אז הוא כקטן שנולד. אז איך יכול להיות שלמחרת בבוקר הוא קם עם צרעת? זה הרי לא ייתכן. אבל התשובה מאוד פשוטה. הוא כנראה דיבר לשון הרע על השוויגר. הוא הגיע הביתה עם הקלה מאושר אחרי החתונה. התיישבו לאכול את האוכל שלא אכלו בחדר ייחוד כי היו מדי נרגשים. מתיישבים לאכול את הארגז שהביא הקייטרינג מהמנות שנשארו מהבר, ומתיישבים לאכול ומתחילים לדבר. על מה מדברים? הוא מדבר על אמא שלה, והיא מדברת על אמא שלו. אתם יודעים שהיה פעם עיירה שחיפשו שני בחורים. היו שתי משפחות עשירות עם שתי בנות טובות, וצריכים להביא שני בחורים. לא היו בעיירה בחורים, אז שולחים שליח אל העיר הגדולה, אל הרב, אל ראש הישיבה, שישלח את שני הבחורים הכי טובים שיש לו. כולם מחכים במתח, שתי הבנות מחכות, אחרי שבוע מגיע חתן אחד. מגיע, סליחה, בחור אחד. ביקשו שניים, מגיע אחד, מכל סיבה שלא תהיה. נו, התחילו מריבות בין שתי האימהות. למי הוא הגיע? זאת אומרת כולה שלי, זאת אומרת כולה שלי. התחילו לריב עליו, למשוך אותו, כמו משפט שלמה, כל אחד לצד שלה. עד שכמישהו ואמר, בואו נעשה את הפתרון של שלמה, נגזור אותו. זאת שתרחם עליו ותגיד לא לגזור, היא לא השוויגר. זאת שתגיד לגזור, גם לי גם לך לא יהיה, היא השוויגר. טוב, על כל פנים, אז חתן בשבעת ימי המשתה לא מסגירים אותו. אז באמת זו שאלה, מה הפשט שאומר הרמב"ן, שיש בצרת גם איזשהו היבט מדבק, צריך להבין את העניין. אבל על כל פנים זה אומר רבי שמחה, ובוודאי שאפשר לסמוך עליו, שהתורה רצתה להגן על הרב או הרופא, ולכן שלחה אל הכהן שהוא איש משרת השם, שהוא איש עם ברכה, עם הגנה עילאית. יש עוד כל מיני רעיונות. הכלי יקר אומר שהכהן מסמל את כל ההפך מהחיים של המצורע. המצורע הוא גס רוח, הוא מדבר לשון הרע, הכהן הוא ההפך. הכהן הוא מסור, הוא מברך את עמו ישראל באהבה, הוא מקדיש את החיים שלו למען הקהילה. כל מיני רעיונות יפים מאוד. אבל אני רוצה באמת ללכת לרעיון אחר לגמרי. רעיון מרגש, רעיון מרומם, רעיון פשוט. רעיון שמעמיד אותנו על הגובה האמיתי, שמלמד אותנו מהו כבוד של אדם, שמלמד אותנו כמה צריכים לשמור על כבוד הבריות, כמה צריכים להיזהר לפני שמחתימים חבר, לפני שמוצאים איזו הודעת וואטסאפ שתשפיל אותו, שתבזה אותו, שתגרום לו נזק. כמה צריכים להיזהר לפני שמוצאים לשון הרע מהפה. רעיון באמת מקסים, שווה לעמוד פה חודשים בשביל להגיע לוורד כזה, לרעיון כזה. ובשלב הבא, בסוף, בהמשך, נקשר אותו לעניין הזה של הביקורת בונה, של התקשורת המקרבת, של סוד התקשורת המקרבת. הכוח של הכהן זה מילה אחת, באהבה. הכהן מברך את עמו ישראל באהבה. כהן, בטבעו, תבדקו את זה, כהנים הם אנשים אכפתיים. הם אנשים מעורבים, אנשים שנמצאים בין הבריות, שנהנים לשרת את הקהילה. בדרך כלל כהנים הם לא אנשים שחיים רק לעצמם. הם לא אנשים שעסוקים כל היום בלמלא את הכיסים. יש להם עוד משהו. הם נהנים להיות מעורבים, להיות עסקנים, להיות גבאים, להיות ראשי קהילה, להיות, לסייע לציבור, להתנדב בציבור. לכהן יש תכונה מיוחדת של באהבה, תכונה של אכפתיות, של אמפתיה, של יכולת להרגיש את הזולת, את הצרכים של הזולת. אומר לך הקדוש ברוך הוא, רק הכהן מקבל ממני את המפתחות לומר תמה. להגיד על יהודי את ההכרזה הנוראה הזאת, תמה. לקבוע על יהודי את ההגדרה הזאת, שהוא צריך להשפיל את כבודו, ולצאת מחוץ למחנה, ולהרחיק את האנשים ממנו, ולשבת שם מושפל. וכולם יודעים שהוא חטא בגסות הרוח, או בגאווה, או במשהו אחר, או בלשון הרע, וצריך לצאת החוצה. אומר הקדוש ברוך הוא, את המפתח הקשה הזה, את ההחתמה הזאת, אני נותן רק לקבוצה אחת. רק לאנשי האהבה ואנשי השלום. את זה אני לא נותן לרבנים, ואת זה אני לא נותן לרופאים. כי רב לפעמים יכול להיות נוקשה. רב לפעמים יכול לראות את ההלכה. יעקב הדין את ההר, משה אמת ותורתו אמת. דיברנו על זה בפרשת כי תישא כמדומני כל כך באריכות. רב רואה את ההלכה, הוא רואה את האידיאל, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. אהרון ראה את האדם. אהרון לא שפט דברים כמו שהם נראים לו, אלא כמו שהם התקבלו אצל הזולת. לאהרון היה את האמפתיה הזו, את היכולת לראות את החיים מבעד להדשה של הזולת. אומר הקדוש ברוך הוא, רק אהרון ורק בניו מקבלים את הסמכות הזאת להשפיל יהודי. כי הם לפני שהם יעשו את זה, הם יחשבו 10 פעמים וישקלו וידונו, ואם הם לא יודעים בעצמם והרב קובע, הם יבקשו מהרב לחשוב שוב, ואולי אפשר למצוא סדק להקל. כי הם רואים את החיים לא מהנקודה של עצמם, אלא מהנקודה של האדם שעומד לידם. איך אני יודע? כי זה הסיפור שמספר את התורה על אהרון הכהן. בואו נזכר מה הסיפור הראשון בהיסטוריה שמספר את התורה על אהרון הכהן. הסיפור הזה הוא בלתי נתפס. ורעך ושמח בליבו. משה רבינו מקבל מהקדוש ברוך הוא את המינוי להיות גואל ישראל. אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, לא, אל תעשה את זה. סבלנו מספיק מקיפוח במשפחה. סבלנו מספיק מלדלג על האח הגדול. סבלנו מספיק מקנאה בין אחים שהצעיר עקף את הגדול. אל תעשה את זה שוב. שלח נביא, תשלח, יש פה את אח שלי. הוא יותר מתאים ממני. הוא קריזמטי, הוא ראות, הוא מדבר. אני ערל שפתיים, אני לא מרשים, אני לא אבא אבן. כשאני אכנס לפרעה, הוא לא יתרגש ממני. הוא לא יכבד אותי. שלח את אח שלי. הוא גם יותר מוכשר, הוא גם יותר מתאים, והוא גם יותר ותיק. שלח נא ביד תשלח, אומר רש"י, ביד מי שאתה רגיל לשלוח. כי כל עשרות השנים שמשה לא היה במצרים, אהרון היה הנביא. אהרון היה זה שמחזיק את האורים והתומים, זה שמקשר בין יהודים לקדוש ברוך הוא. אז יש מישהו שעושה את העבודה ומתאים לעבודה, והוא יותר מבוגר. אז למה לעקוף אותו? עונה הקדוש ברוך הוא מילים מדהימות, שעוד לא נאמרו כמותן בתורה. ספר בראשית מספר על 5 מריבות בין אחים, או יותר מדויק 4 ו-1. על קין והבל, על יצחק וישמעאל, על יעקב ועשיו, על אחי יוסף ויוסף, ורק מנשה ואפרים, כמו שדיברנו פעם, שלא רבים. זה עוד לא מתקרב, גם מנשה ואפרים, לדרגה של אהרון הכהן. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אחיך אהרון הלוי, ידעתי כי ידבר ידבר, ואני מכיר אותו שהוא קריזמטי ומוכשר, הוא כבר שנים מדבר בשמי. אבל יש לו תכונה שאתה לא מכיר. ורעך ושמח בליבו. אהרון לא מלא בעצמו. אהרון לא חושב מבוקר עד ערב איפה אני ואיפה הילדים שלי. כשהוא ישמע ממשה שמשה התמנה לגואל ישראל, אהרון ייתן חיבוק ויגיד, מוישה לאחי האהוב, מתי אומרים לחיים? מתי עושים קידוש בבית כנסת? מתי חוגגים את ההצלחה שלך? ויותר מזה, וזה בלתי נתפס, לא רק שאהרון לא כועס, שזה כבר מנשה עשה, ולא רק שאהרון לא מתחיל מריבות במשפחה וקורע את כתונת הפסים, הרבה יותר, אהרון הופך להיות המתורגמן של משה. אהרון הופך להיות המספר 2 של אחיו הצעיר. שמעתם פעם דבר כזה? אדם שיהיה מוכן יום יום ללכת אחרי אחיו הצעיר, ואחיו הצעיר לא מדבר מרשים. לאהרון היה את כל הצידוק להגיד, למה אני צריך לשמוע אותך? למה שאני אהיה המתורגמן שלך, אולי שאתה המתורגמן שלי? אני יכול לדבר בעצמי, לא צריך אותך. אהרון הולך כנושא כלים, כמי שמחזיק את המטה, כמי שמחזיק את הטלפון, כמי שמחזיק את הציוד של משה רבנו, את החליפה ואת השקט של משה רבנו, הוא הולך אחריו, ורעך ושמח בליבו. לאהרון יש את התכונה המיוחדת הזאת, לשמוח בשמחה של הזולת, להרגיש את הזולת, לראות את החיים לא כפי שהם מתפרשים אצלי, אלא כפי שהזולת יקבל אותם, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. אומר הקדוש ברוך הוא, רק אהרון יכול להגיד את המילה תמה. הוא יבין את המשמעות של זה. הוא לא יבוא עם הראש בקיר, ככה ההלכה תסתדר. הוא ינסה לחשוב עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, איך אפשר להקל, איך אפשר לקרב, איך אפשר לדחות את גזר הדין, איך אפשר יותר להמתיק את הדין, לעשות לבן אדם טוב על הלב. בספר הזוהר מוסיף נקודה נפלאה, שכולנו יודעים עד כמה היא אמיתית. התכונה הזו עברה אצל כל זרעו של אהרון מדורי דורות, כבר 3,300 שנה. אומר הזוהר, תעשה בדיקה פשוטה. לא תמצא כהן שבא מצד הגבורות. מה הכוונה? הרי כהנים הם כן אנשי גבורות, כתוב שהם כעסנים וכו', שהם חסרי סבלנות. הכוונה היא, לא תמצא כהן שהוא אפתי, שלא אכפת לו. לא תמצא כהן שחי לעצמו ורק עסוק בלמלא את הכיסים. זה לא הכהנים. הכהנים הם תמיד אנשים מעורבים, תמיד אנשים שיתנו מזמנם, תמיד אנשים שיתנדבו, תמיד אנשים שיהנו לשרת. אחרים יגידו, פרייר, מה אתה מבזבז את הזמן שלך בשביל הקהילה? הוא אוהב את זה. הוא אוהב שלאנשים טוב. הוא אוהב שאנשים באים מבית הכנסת נקי. הוא אוהב שאנשים באים ויש קצת קרקרים בכניסה לבית הכנסת, שלאנשים נעים. הוא נהנה מזה. זה הטבע שלו. במילא אומר הקדוש ברוך הוא, את האמירה הזאת תמה, את זה אני משאיר אצל אותו אדם, אני חושב על זה. איך זה אפילו ישמע? כשרב אומר תמה, איך זה נשמע? תומה! זה מין חתיכת צעקה שמפלחת למצורע את הלב, שמשפילה אותו עד היסוד. אבל הכהן הוא אחד מהחבר'ה. הוא אחד מהקהילה. הוא אחד מבית הכנסת. כשהוא ייגש ליהודי ויגיד לו, תמה, זה ישמע אחרת. זה יהיה עם כאב, זה יהיה עם צער, זה יהיה באמרה של מישהו שמבין. אבל בסדר, אנחנו בצרה. נגיד תהילים ביחד, נעשה תשובה ביחד, ועוד שבוע תתאר מהצרעת שלך. עכשיו אנחנו נבין את סוד הסודות של הכהונה. למה הכהנים קיבלו את הזכות לברך אותנו? זה הרי פלא פלאות. מה הכהן יותר טוב מכולנו? הוא לא לאו דווקא יותר תלמיד חכם, לאו דווקא יותר ידען, לאו דווקא יותר עשיר, שום דבר, לאו דווקא יותר מוצלח, שום דבר. רגע קודם, לפני ברכת כהנים, הוא עומד בחוץ מפטפט עם החבר'ה, אבל איך שהחזן מגיע לשים שלום, הוא עולה למעלה, יותר גבוה מכולם, פורס את הכפיים, וכולנו מרכינים את הראש לקבל את הברכה. והוא מייצג את הקדוש ברוך הוא. בתור מה? התשובה נמצאת בגוף הברכה. אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. שואלים המפרשים לדורותיהם, איפה ציווה אותו הקדוש ברוך הוא לברך באהבה? נסתכל בפרשת ברכת כהנים, המילה באהבה לא מוזכרת. כל תברך את בני ישראל אמור להם, מברכך השם וישמרך. לא כתוב מברכך באהבה ולא וישמרך באהבה. איפה ציווה אותו מברך באהבה? זה שקר. וציוונו לברך באהבה ולא ציווה. התשובה היא שהוא לא צריך לצוות. זה כל סוד הברכה. מה הסגולה של הכהן? למה הכהן הוא זה שקיבל את הזכות לברך? למה הוא הצינור לעורר את רחמי השם עלינו? למה כשהוא אומר יברך לך נפתחים שערי שמיים? כי הכהן מברך באהבה. וכשיהודי מברך את חברו באהבה, שערי שמיים נפתחים. כשילד ניגש לאבא ומבקש באהבה בשביל אח אחר, באכפתיות בשביל אח אחר, אין אבא שישאר אדיש. אם הבן הצעיר קנה דירה ומתקשה ובא לאבא, אומר, קשה לי, תעזור לי. אבא אומר, הייתי רוצה לעזור לך, אין לי, לא עזרתי לאחיו שלך, אני לא יכול לתת גם לך, לא רוצה לקפח. אם האח הגדול יבוא, יתיישב עם אבא על כוס תה ויגיד, אבא לי, אני לא צריך כלום, אני לא מבקש כלום, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לי כל מה שאני צריך, אבל אח שלנו הצעיר קשה לו, לא הולך לו בחיים, קשה, וצריכים לעזור לו. אין אבא אחד שישאר אדיש. האהבה הזאת של אחים אחד לשני, פותחת, מזכירה לאבא את הנפש האחת, את החיבור האחד, את העצמיות שקיימת בין כולם, ופותחת את השערים. שציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, באהבה זה הגדרת הברכה, זה כל הכוח של הברכה. כי היות שהכהנים הם אנשי אהבה, הם ילדים של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, במילא כשהם עולים על הדוכן, הם לא עושים את זה כמו שהישראלים יעשו את זה. הישראלים יעשו את זה שיצאת את החובה, לא מעניין אותם. אם זה לא אני, לא אכפת לי. כהן הוא טיפוס מעורב. הוא טיפוס קהילתי. חשוב לו שלאחרים יהיה טוב. אז כשהוא עולה על הבמה ואומר, יברך לך השם וישמרך, הדברים נשמעים אחרת לגמרי, והאהבה שלו פותחת שערי שמיים, האהבה שלו פותחת את הצינור. אז זה הרעיון הראשון, הרעיון הפשוט. רוצה התורה להעביר לך מסר. מה זה כבוד הבריות? תבין כמה הקדוש ברוך הוא נלחם כדי לא להגיד על יהודי את המילה תמה. כמה הוא משנה הרגלים ומשנה כללים כדי שזה יהיה אדם שחושב 10 פעמים לפני שהוא מחתים את הבריות. והרי זה המוסר הכי גדול בשיעור, עוד לפני שנגיע לנושא של ביקורת בונה, זה הרי מסר עצום בפני עצמו. כמה אנחנו בקלות מחתימים, שולחים וואטסאפ, לא חושבים, מתרכזים, מפרסמים, יושב אדם אל מינכן למיירים, ספר סיפורים. אתמול נתתי פה את הטלפון למעבדה לתיקון, חזר בלי סים, חזר בלי נרתיק. אתה חושב מה עשית עכשיו? אתה יודע שיכול להיות שאתה בזה קילית על הבן אדם את העסק? יכול להיות שבגלל זה הוא לא יראה קליינטים יותר, אתה תביא אותו לפשיטת רגל. אתה מספר, הבעל מקולת הזה ככה, האיש מקצוע הזה ככה, הרב ההוא ככה, הסקן ההוא ככה. מספר סיפורים, מוכר רכילות בלי לחשוב פעמיים. הלו, כבוד הבריות, הסיבה שאנשים חיים זה בשביל כבוד, זה בשביל מקום, בשביל להיות משהו. הגמרא אומרת, התורה אומרת על תמר שהיא מתאבדת. היא פשוט מתאבדת, היא מוסרת את חייה, היא הולכת למיטה, היא ושני עובריה. רק לא להחתים את יהודה, לא לספר שהוא האבא. למה מוטב לאדם להשליך עצמו לכבשן האש, ולא להלבין פניך בחברו ברבים? שואל כל אחד, זה משפט נהדר, מוטב להשליך עצמו, זה משפט נהדר לפרישידר. אבל זה עבירה נורא, היא חטאה בחטא נורא. איך היא מעזה ללכת למוות, להתאבד? הייתה יכולה להציל את עצמה ואת העוברים שלה, אם היא תגיד מי האבא. איך היא יכולה, יריז, היא הרג ואל יעבור, זה שפיכות דמים. באיזה זכות היא מוסרת את חייה לדעת, רק בשביל לא להשפיל את יהודה? והתשובה היא איומה ונוראה ואמיתית מעין כמותה. תמר יודעת שלהשפיל את יהודה זה להרוג אותו. לפרסם ברבים שרב העיר עשה דבר כזה וכזה, שנטע עליהם הדרך לאותה אישה, זה להרוג אותו. להרוג לו את הקריירה, להרוג לו את הכבוד, להרוג לו את המעמד. זה לחסל אותו. אז היא אומרת, מוטב שאני אמות, ולא שהוא ימות. כמה רוצה ללמד אותנו התורה על כבוד הבריות? עבור את הזה, אני חשבתי הרבה, ראיתי בכל כך הרבה ספרים, תתקנו אותי, לא ראיתי מישהו שאומר את זה לפני הרבי. שהתורה שומרת את זה לכהן, כדי לתת את זה למישהו שמבין את משמעות המילה תמה. שמבין את המשמעות של להחתים יהודי אחר, וכמה נעים הדברים לאומרם, כמה אצל הרבי המושג הזה של כבוד הבריות, איזה עוד יהודי בהיסטוריה עמד שעות בגיל 89, וחילק דולר לעוד יהודי, לעוד יהודי, כדי לעורר לצדקה. הוא לא לקח דולרים, הוא חילק דולרים, הוא נתן דולרים. קראתי סיפור מדהים, סיפור אמיתי שהרבה, מאות, אלפי אנשים היו עדים לו, וכל פעם שאני מספר אותו, מתקשר מישהו לתקן אותי, הפרט הזה לא מדויק, הפרט הזה לא מדויק. אלפי אנשים היו עדים לסיפור הזה, ולכן הוא כל כך יקר לאנשים, כל פרט ממנו. הרבי מלובביץ', מי שיודע, מי שמכיר, היה מקפיד מאוד להסתכל בסידור. למרות שבוודאי ידע את התפילה בעל פה, היה מקפיד לא לומר עוד אחת, ברכה אחת, ברכת על המחיה, ברכת בורא נפשות, לא היה אומר בלי סידור. אחרי ההתוועדות, שהיה אוכל משהו, אז היה פותח את הסידור ומברך בפנים על המחיה, מברך בורא נפשות. בתפילה בחזרת השץ, היה יושב ומסתכל כל הזמן בתוך הסידור. עכשיו, בדרך הטבע, כשאתה יושב עם הראש כפוף, הראש נהיה כבד. בטח בשנים היותר מאוחרות, היותר מבוגרות, זה כבר מתחיל להיות כבד הצוואר. אז הרבי הרבה פעמים הייתה לו תנועה שכולם הכירו, שהיה משעין את היד על ה... משעין את הראש על היד, וככה מביט בסידור, מחזיק את היד, וממשעין עליה את הראש. פעם שמו לב שבתפילה הרבי נשאר זקוף, יושב ועומד, אבל לא מניח את היד על הראש. סליחה, לא מניח את הראש על היד. וככה זה חזר על עצמו, מפעם לפעם, תפילות שלמות, אולי מניח את הראש על היד. אנשים מאוד התפלו, מה מונח כאן? עד שמישהו קלט. היה שם ב-770 בחור מארץ, בחור עיוור לו עלינו, שהפנים שלו היו מעוותות. היה כנראה השתתף באיזה אירוע או מסיבה אחרת. הפנים היו מעוותות, אדומות כמו אש. מעוותות לגמרי, והשם מרחם איבד את מאור עיניו. וכשהוא הנכנס ל-770, אנשים היו פשוט מסובבים את הראש, לא מסוגלים להסתכל, זה היה מפחיד. ילדים היו בורחים החוצה. כשהוא היה בא להתפלל, הרבי לא היה מניח את הראש על היד, כדי שלא ייראה שהוא מסתיר את הפנים שלו. שלא ייראה שהוא לא רוצה לראות את אותו שמעון, שהוא מסתיר את הפנים שלו מאותו שמעון. אבל נבין, שמעון היה עיוור. הוא היה סגי נאור, הוא לא ידע אם הרבי שם את היד או לא שם את היד. לא היה לו שום מושג, הוא מעולם לא ראה את התנועה הזו. הוא לא ידע איך היא נראית. יותר מזה, גם אם הרבי היה מסתיר, זה לא היה בזה שום דבר חריג, כי הרבי עשה את זה כל יום. אבל בשביל האחוז האחד, שיהיה אדם אחד שאולי יבוא לזלזל בשמעון במראה שלו, אף על פי ששמעון לא ידע מזה כי הוא לא רואה. אז הרבי לא שם את הראש על היד, כדי שלא יצא מצב שהוא מסתיר את הפנים שלו מאותו יהודי. ואנוכי אסתר אסתיר פניי, שלא ייראה שהוא רוצה חס ושלום להתרחק, שהוא חס ושלום מפחית בכבודו של אותו יהודי. יש סיפור על החפץ חיים. החפץ חיים הגיע פעם לעיירה, וכולם מתרגשים לקבל אותו, על מי הניח הצדיק את ראשו, ערכו הגרלה, ואיזשהו יהודי עשיר, הוא זכה בהגרלה שאצלו התארח הצדיק. נו, מיום רביעי אשתו כבר לא ישנה, מפעילה את כל הצוות של המשרתים וכל הצוות של השפים, באמת להכין שולחן שבת הכי יפה שבעולם, למרות שהצדיק, מה צריך, אוכל פת במלח, אבל שהשולחן יהיה מלא עם 5 סוגי סלטים ו10 סוגי בשר, ו20 סוגי סלטים. נו, מגיעים מערב שבת בית הכנסת, חוזרים, העשיר הזה כולו מצוחצח, כולו מבריק, כולו מסורק, כפוטה של שבת, המקבעת של שבת, והוא נכנס עם החפץ חיים הביתה, איזה כבוד, כל העיר מקנית בו, על האורח שיתארח אצלו הלילה. הם נכנסים הביתה, מתיישבים ליד השולחן, רואים שהאכלות ערומות. האכלות של שבת, האכלות היפות שהוא הביא מהמאפייה, לא כיסו אותה מלמעלה, בעלת הבית שכחה להניח את המפית עם כל הלחץ, עם כל הבלגן, שכחה לחסות את האכלות. הוא מאוד מאוד התבייש. עכשיו הצדיק יחשוב שהוא זה בית של המאה ארצות, שלא מכסים פה את החלות. אז הוא מהמקום שלו נותן צעקה, הלו ביילה, את לא יודעת שבבית יהודי מכסים את החלות? והיא ברגע אחד התמוטטה. 3 ימים היא לא ישנה. 3 ימים היא עובדת מבוקר עד ערב רק לכבד את הצדיק. רק לתת לו הרגשה טובה. רק להראות לו שהוא חשוב יותר מכל דבר אחר. ובסוף מה נשאר? שהיא לא יודעת שמכסים חלות. שהיא חיה כאישה עם הארץ, כאישה בורה, שגדלה, אני לא יודע איפה. החפץ חיים מסתכל עליו ואומר לו, תגיד לי רבי יהודי, למה מכסים את החלות? מה הסיבה? למה מסתירים את החלות? למה לא נהנים מהם לראות אותם? נו, היהודי תלמיד חכם, אומר רבי, ברור, בוודאי מכסים את החלות, שהם לא יתביישו, שמקדימים להם את היין. הרי החלות יותר חשובות. ברכת המוציא צריכים לברך ראשון. אבל אנחנו בליל שבת קודם עורכים קידוש על היין, לכבד את השבת. החלה מתביישת, שדוחים אותה. שמרחיקים אותה, שקודם מברכים על היין. אז כדי שהחלה לא תתבייש, מכסים אותה, שלא תראה שמקדימים לה את היין. אומר החפץ חיים, רבי יהודי, תקשיב מה אתה מדבר. אנחנו חסים על כבודה של החלה, אבל החלה לא באמת מתביישת. עוד לא נבראה החלה שהיא ישבה על הכיסא של הפסיכולוג ובכתה, אבא שלי לא אהב אותי, המורה שלי בייש אותי, המנהל שלי ביזה אותי. עוד לא נבראה החלה כזאת. עוד לא נבראה החלה שבאמצע השולחן בליל שבת ברחה לחדר בוכה. למה מביישים אותי פה? למה מקדימים לי את היין? לא, החלה לא מרגישה. רק חז"ל היו רגישים לכבודה של החלה. חז"ל לא רצו שיצא מצב שאנחנו פוגעים אפילו בחלה דוממת. אז מה עם הכבוד של אשתך? השווה לבזות אותה ככה בעיני כולם, להפיל אותה ככה בעיני כולם בגלל המפית על החלות? אומרת לך התורה, תבין את המשמעות של המילה תמה. תבין מה זה להחתים יהודי. חותמת נוראה כזאת. אני נותנת רק בידיים של הילדים של אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות. הם ידעו לשמור על המזוודה הגרעינית הזו. הם ידעו לחשוב 10 פעמים לפני שהם יוציאו מהפה את המילה תמה. את זה לא נותנים לא לרבנים ולא לחכמים ולא לרופאים ולא לאנשי מקצוע. את זה נותנים לאנשים שהתברכו באמפתיה. ביכולת לראות את החיים מנקודת המבט של הזולת. אז זה הנקודה הראשונה שאומר הרבי, זאת מעלתו של הכהן. הכהן מברך והכהן מבודד, כי הכהן פועל באהבה, כי הכהן פועל באכפתיות. בואו נקרא סוטה למתת א', מה היא מברך? מה מברכים אשר קדישנו בקדושתו של אהרון וציוונו לברך תמו ישראל באהבה? שואל שם הרץ חיות, איך מצינו שהצטוו לברך באהבה? מה פתאום וציוונו לברך באהבה? אתה לא אומר אמת, אף פעם הוא לא ציווה אותך לברך באהבה. ולמה בשאר ברכת המצוות לא קבעו מטבע זו? למה בברכות אחרות לא מברכים שציוונו להם להתעטף בציצית באהבה ולניח תפילין באהבה? הרי את הכל צריכים לקיים באהבה, באהבת השם, ואהבת את השם אלוקיך. אלא כי הבאהבה, זה סודו של הכהן. הבאהבה זה לא טעם המצווה, הבאהבה זאת מהות המצווה, זאת הגדרת המצווה. היות שהכהן הוא איש חסד שמברך באהבה, לכן הברכה שלו עולה למעלה. אומרת הגמרא אומרת הגמרא בשבת, מתי נולדה הכהונה? בבראך ושמח בליבו. אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר, וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בליבו. ברגע הזה, אומרת הגמרא בשבת קוף למתת, נולדה הכהונה. בשכר וראך ושמח בליבו, זכה לחושן המשפט הליבו. זכה שאליו יבואו אנשים ויבקשו שאלה, והוא ישאל את הקדוש ברוך הוא. ואנשים יבואו עם קורבן ויגיד חטאנו וטעינו, ואהרון יבקש בשבילם סליחה ויעלה את זה למעלה. ואומר הזוהר, התכונה הזו עברה לכל צאצאי אהרון הכהן. זוהר ג' קוף ממי ב', כי שפתי כהן, פסוק במלאכי, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבקות הוא. כהן גדול שלמטה נקרא מלאך השם, משום שבא מצד החסד, ולכן לא נמצא כהן עד היום הזה שבא מצד הגבורות. אלו טבעם של הכהנים, הם ירשו את טבע באהבה. אומר הרבי, בליקוטי שיחות כ"ז 88, כהן עניינו לברך את עמו ישראל באהבה. כהן הוא איש חסד, ולכן רק עליו סומכת התורה להכריז על יהודי אחר תמה ולהוציא אותו מחוץ למחנה. ועל פי זה יומתק המשך הכתוב בעגלה ערופה בפרשת שופטים, כי בם בחר השם לשרתו ולברך בשם השם, ועל פי הם יהיה כל ריב וכל נגע. מה הקשר? בם ברח לברך, ולכן על פי הם יהיה כל ריב וכל נגע. מה הקשר לדברים? להפך, פה הם מברכים, פה הם מתמאים, פה הם פוסלים. מה הקשר? לא, מאותה סיבה שהוא ציווה אותם לברך, כי הם אנשי אהבה, מאותה סיבה הוא נותן להם את המזוודה הגרעינית של לומר תמה, כי הם יבינו את המשמעות של המילה תמה, ויחשבו עליה 10 פעמים. אז זאת הנקודה. ומפה אני רוצה להתקדם ולהגיע סוף סוף לנקודה שאיתה פתחנו, לסוד הביקורת המתקנת, לסוד הביקורת באמת המזככת והמקרבת. סוד התקשורת הבונה, סוד פשוט שיכול לשנות חיים ולחסוך מיליוני מריבות, מיליוני מלחמות עולם בתוך הבית. אולי אפשר לומר שהרעיון יותר עמוק. הכהן הוא זה שמתמה, לא רק בגלל שהוא יחשוב פעמיים לפני שהוא אומר את המילה הזאת. כי ממנו המצורע ישמע. כי הכהן יודע את סוד הביקורת הבונה, את סוד התקשורת המקרבת. הכוח של הכהן הוא זה שכשהוא אומר תמה, זה צליל אחר משרב אומר תמה. וכשכהן בא באהבה ואומר תמה, המצורע ישמע ממנו, המצורע יקבל ממנו. ופה אנחנו נכנסים לסוד התקשורת הבונה, לסוד התקשורת המקרבת. למה ביקורת מתפוצצת? למה רוב הביקורות הופכים חזרה, חוזרים חזרה לאומר, באש ארטילרית? את אומרת עליי, איך אומרת הגמרא, הבאתי את זה במובן מספר 1, שכחתי לקרוא. האישה אומרת לבעל, טול קיסה מבין שיניך, יש לך לכלוך קטן על השיניים שאתה לא רואה, אני רואה. אני רואה מבחוץ. הוא מתנפל עליה, אני טול קיסה? את לי קורה מבין עינייך, בין העיניים יש לך קורה, יש לך דיקט, יש לך דופן, את לא רואה. כל ביקורת הכי קטנה מתהפכת חזרה על האומר והופכת מתלקחת לאש בוערת. למה? מה הבעיה שלנו עם ביקורת? והתשובה היא מאוד פשוטה. אין לנו בעיה עם ביקורת. כל אדם בטבעו רוצה לשמוע ורוצה לתקן את מעשיו. יש לנו בעיה עם האינטונציה. יש לנו בעיה עם המנגינה, עם הפרשנות. כשאשתי מאירה לי על הדבר הפשוט ביותר, תבוא יותר מוקדם, תהיה מעורב עם הילדים, אני כבר לא יכולה הכל לבד, תעזור לי. מה היא מתכוונת בסך הכל? תבוא יותר מוקדם, אתה יקר לי, אתה יותר טוב לי שאתה בבית, תבוא. מה אני שומע? כעס, אלבון, אכזבה. אני שומע אותה אומרת, תשמע, אתה כישלון, אתה לא מה שהבטחת, אתה לא מה שאמרו עליך, אמרו שאתה נחמד, אמרו שאתה אמפתי, אמרו שאתה רואה את הזולת, כלום, אתה עסוק בעצמך. ואז מה קורה? אני יוצא לקרב הישרדות. הכבוד שלי זה הקיום שלי, הכבוד שלי זה המהות שלי, הכבוד שלי זה הנוכחות שלי, זה ההוויה שלי. אם אני שומע התקפה עליי, כל כוחות ההישרדות שלי, כוחות הקיום נכנסי לפעולה. את מדברת? למה מי את? איפה את היית? אין לנו בעיה עם ביקורת. יש לנו בעיה עם המשמעות של הביקורת, עם התוצאות של הביקורת. הראש שלי כבר מתחיל לעבוד. היא לא מרוצה, מי יודע מה יש לה בראש, מי יודע מה היא מתכוונת, היא רוצה להפיל את זה עליי. ביקורת בונה היא לעשות את ההפך. היא לומר את הדברים, אבל מאהבה. לומר את הדברים מכבוד, לומר את הדברים מתוך מעטה כזה, מתוך הכנה כזאת שאומרת, אני מדבר או אני מדברת דווקא כי אתה יקר, דווקא כי אני רוצה להתקרב, דווקא כי אני רוצה לחזק את הקשר. מה זה אומר? זה אומר דבר מאוד פשוט. שביקורת נותנים כשטוב לנו. לביקורת יש זמן מתאים. ביקורת לא נותנים כשרע לנו. אם אנחנו רחוקים, אם אנחנו קרים, אם אנחנו לא נפגשנו חודשיים, ופתאום את באה ומתנפלת עליי, אני באה ומתנפל עליה, הלו, מאיפה באת? יש לך בעיות? תסתדר לבד, מה אתה רוצה ממני? ביקורת נותנים אחרי שעושים הכנה, אחרי שממלאים את הזולת. אם אתה רוצה לתת ביקורת, חודש קודם תשקיע בבן אדם. תראה לו שאתה אכפת לו. תראה לו שהוא יקר לך. תראה לו שאתה רוצה את הקשר איתו. אם מילאת את הכלי, אם יצרת מעטפת ויצרת תשתית, אם אתה בא באהבה, אם אתה בא בידידות, אתה יכול להגיד את מה שאתה רוצה. למה הדבר דומה? וזה סיפור מקסים ומושלם, שכבר סיפרתי אותו הרבה פעמים, ושאני אזכה לספר אותו בעזרת השם עוד הרבה פעמים. לפני 150 שנה היו שני ילדים של רבי, של האדמו"ר הרביעי לבית חב"ד. לגדול בן 10 קראו זלמן, לצעיר בן 9 קראו שלום. והם רוצים לשחק. הם בנים של רבי, הם לא משחקים כדורגל, ולא משחקים תמונות של רבנים, כי עוד לא היו תמונות של רבנים. אז מה הם משחקים? משחקים במשחק תוצרת בית שהם המציאו אותו. רבי וחסיד. רבי וחסיד זה אומר שהאח הגדול בן 10 נכנס לחדר של הרבי, מתיישב על הכיסא הגדול עם המשנת הגדולה, לובש את הקפוטה של הרבי, את המגבעת של הרבי, מוציא מהארון את הספר הכי גדול, את הגמרא שאז וילנה, ושם על השולחן ומתנדנת. האח הצעיר נכנס בשקט, דופק על השולחן, ואומר, רבי צדיק וקדוש, משהו מחתים אותי, משהו כואב לי, עשיתי טעות, אני מבקש תיקון. בשבת עשיתי מעשה שהסבא מתיר אותו בשולחן ערוך, אבל אוסר אותו בסידור, האדמו"ר הזקן אוסר אותו בסידור, ומאז אני לא רגוע. עברתי על דברי הסבא, תן לי תיקון. האח הגדול נהיה מאוד רציני, עכשיו זה היום שלו, עכשיו זה הזמן שלו. הוא אומר, תשמע, זה נורא מה שעשית, אתה צריך לרענן נהלים, אתה צריך לשנן, הלכות שבת ברמב"ם, בשולחן ערוך, בסידור, שלא יקרו עוד פעם דברים כאלה. האח הצעיר אומר תודה ויוצא החוצה. אחרי כמה ימים קוראת לו האמא שלו. הרבנית רבקה, הייתה אישה דגולה, אישה ענקית, אישה מלאת חוכמה, כל הסיפורת החסידית עברה דרכה. והיא קוראת לצעיר שלה לשלום שלה ושואלת, שולמקה, עשית את התיקון שאמר לך אחיך? למדת הלכות שבת? הוא אומר לה, לא. למה? הוא היה הרבי במשחק שלכם, והרבי אמר. הוא אומר לה, תקשיבו תובנה של ילד בן 9, ולא פלא שהילד הזה הוא זה שנהיה אחר כך הרבי. הוא אומר לה, אחי, הוא לא רבי אמיתי, כי רבי אמיתי נאנח לפני שהוא נותן ביקורת. רבי אמיתי נאנח לפני שהוא נותן תיקון. זה כל הסוד. ביקורת לא מתקנת, האנחה מתקנת. הביקורת גורמת לנו להפך, להתקצף ולהתרגז. מה שגורם לנו לחשוב על הדברים זה הידידות. אם אתה בא באהבה, אם אתה בא משותפות, אם אתה בא כי אתה דואג לי, כי אני יקר לך, כי הקשר יקר לך, אני מוכן לשמוע ממך. עכשיו נבין דבר נפלא, גם אצל הקדוש ברוך הוא, גם אצל משה וגם אצל אהרון. קראנו אתמול בפרקי אבות בשבת הראשונה של הקיץ, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. שאל פעם הרבי, למה מה הדגשה שאהרון היה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה? לומר לך שזה היה סוד הקרבה, סוד הקירוב של אהרון. אהרון רוצה ללמד אותך איך מקרבים. אתה רוצה לקרב אדם לתורה? תהיה ידיד שלו. תדאג לו לפרנסה, תדאג לו לעזרה, תעזור לו לחתן את הילדים. ואז, אם תראה אותו מתנהג לו בסדר, תעיר לו. אבל כשהבן אדם צריך עזרה, נעלמת. כשהבן אדם סובל ממצוקה, לא היית פה. רק כשהוא משמיע מוזיקה בשבת, אז אתה נזכר בבעיה. אתה לא יכול להעיר לו. אומר לך, אהרון הכהן אוהב את הבריות, אתה רוצה שיקשיבו לך? אתה רוצה לקרב? יש כלי אחד. שהוא פותח לבבות, שהוא חוצה קשרים, אוהב את הבריות. אומר הרבי, מאיפה אהרון למד את זה? מהקדוש ברוך הוא, פלא פלאות. עם ישראל סובל במצרים, אבל הם היו גויים שם. נכון שעם ישראל היו יהודים מזרעם של אברהם, יצחק ויעקב, אבל זה היה ממוצא יהודי. אבל הם עצמם כבר היו כמעט גויים. איך אומר הנביא יחזקאל? לקחת גוי מקרב גוי. הללו 200 שנה הם במצרים, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, הללו מגלי עריות, והללו מגלי עריות. מה הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות? הוא היה צריך לבוא אליהם, להגיד להם, תשמעו רבותיי, אתם רוצים שיוציאו אתכם ממצרים? אין בעיה, תתחייבו לקבל את התורה. תנו לי צ'ק לעוד שנה. תתחייבו לקבל את התורה, תהפכו להיות העם שלי, אני מוציא אתכם ממצרים. אבל מה אני אעשה? אני אוציא אתכם ממצרים, ואז אני אשאל אתכם, נעשה ונשמע מה טענו? לא רוצים. טענו כמו בני ישמעאל, כמו בני עשיו, לא רוצים. לא רוצים לא תגנוב, לא רוצים לא תרצח, נוח לנו עם הרגלים שלנו. אומר הרבי, לא. מתחילה דילג הקדוש ברוך הוא על המעשים. הוא לא ראה ולא שמע. קודם כל הוא הוציא אותם ממצרים. דם, צפרדע, קינים הרוב, עטף אותם באהבה. שנה שלמה הוא רק הביע דאגה לעם ישראל. אילו הוציא לנו, קרא להם את הים, ונתן להם את המן, ונתן להם את המים, ונתן להם אוצרות, נתן ונתן ונתן. אחרי שהוא נותן כל כך הרבה, אז הוא בא לבקש. איך אומרים היום הפרסומאים? אתה רוצה שיקשיבו לך? תן, 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 ואחר כך תבקש. זה סוד הביקורת הבונה. אהרון הכהן לומד מהקדוש ברוך הוא. אתה רוצה שיקשיבו לך? קודם תיצור מעטפת של דאגה, מעטפת של אכפתיות. איפה היית עד עכשיו? הילד ישן עד מאוחר בחופש, אתה מתרגז עליו. תגיד לי, מתי פעם אחרונה דיברת עם הילד? מתי פעם אחרונה התעניינת בו? מתי פעם אחרונה שאלת אותו אם חסר לו משהו? רק כשהוא ישן בחורף, ישן עד מאוחר בחופש, אתה מתלפל עליו? הלו, אם לא היית איתו בירידה, לא תוכל איתו בעלייה, וכך להפך. אתה לא יכול פתאום להתלפל עליו. ואומר הרב, ופה אני אסיים בנקודה היפה ביותר, את הדבר הזה אנחנו רואים אצל משה רבינו בעצמו, ופה נסיים באמת עם נקודה שהיא פשוט בלתי נתפסת, מבחינה אנושית קשה להכיל אותה. הגדולה של משה רבינו. פה מגיע לשיא הסוד של התקשורת הבונה. 5 שבועות לפני מותו, אלה הדברים אשר דיבר משה בערבה מול סוף, בין תופן ולבן וחצרות ודי זהב. 5 שבועות לפני מותו משה רבינו מתחיל את דברי התוכחה, אומר מילים נוראות לעם ישראל, ועל מה מדבר? פלא פלאות. על דברים שקרו לפני 40 שנה. על חטא העגל, וחטא המתלוננים, וחטא המרגלים, וחטא זה, וחטא הוא. ושהם ירדו לים, הם התלוננו. הלו, משה רבנו, איפה היית 40 שנה? 40 שנה שתקת. 40 שנה החלת. 40 שנה סבלת וסגרת את הפה. ולא רק שסגרת את הפה, עוד נלחמת בשבילה, מסרת את הנפש. ואם תיסח את התם, ואם עין מכן אינה מספרך אשר כתבת. 5 שבועות לפני הפטירה, אתה פתאום מתחיל להזכיר נשכחות, להעלות באוב אירועים שהיו לפני 38 שנים. מה קרה? הרי להפך, בדרך כלל אנשים, חס ושלום, שלא נדע, לפני הפטירה סוגרים ריבים. רוצים ללכת מהעולם בשלום, בסליחה? משה רבנו 40 שנה שותק. 5 שבועות לפני הפטירה פותח את הפה. מה קרה? מביא רש"י בפסוק, חטא כמדומני, תסתכלו בתחילת ספר דברים, דברים שהם בלתי נתפסים. משה רבינו 40 שנה לא נותן ביקורת, כי הוא עדיין לא הוכיח להם שהוא אוהב אותם. הוא לא יצר תשתית שפותחת את האוזניים לביקורת. הוא לא יצר את המעטה, את המעטפת שמאפשרת ביקורת. למה? כי כל הדור ההוא מת במדבר. כל הדור ההוא ידע שכל שנה בתשעה באב עוד 15,000 איש ילכו, ועוד 15,000 איש ילכו. הייתה להם מן הסתם טרוניה על משה. אם הייתה להם טרוניה על משה, האוזן שלהם לא פתוחה לקבל ביקורת. להפך, כל שיחה תהפוך להתנגשות. יאמרו, אומר רש"י, מה לזה עלינו? מה היטיב לנו? מה בא לקנטר ולמצוא עלילה? חסרות לנו צרות, מה הוא מביא עוד צרות? שיפתור לעצמו את התסכולים שלו. 40 שנה משה שותק. אנחנו לא מצליחים לשתוק 40 שניות. 40 שנה הוא שותק ונמסה, ונלחם ונאבק ומוסר את הנפש בשבילם. 5 שבועות לפני מותו הוא השלים את המשימה. הוא הביא אותם לערבות מואב. הם צלחו את המסלול, הם ניצחו את העמלקים ואת האוגים ואת הסיחונים ואת האמורים, את כולם הם ניצחו. הם כבר פנויים להיכנס לארץ, כל אחד חולם. על הווילה שהוא יבנה על החוף בהר סוף, על המגרש שהוא יקנה בירושלים, על הכרם שהוא איתה בעמק ישראל. כל אחד חולם על מה שהוא יקבל. אם טוב לי, תן לי מה שאתה רוצה. תגיד לי מה שאתה רוצה. אם דאגת לי, אם עשית לי טוב, אם אתה חבר, תן לי בראש. כל אחד רוצה לקבל ביקורת. כל אחד רוצה להיות יותר טוב, לכבד את אשתו, לכבד את הילדים שלו. מי רוצה לחיות במריבות? אבל אנחנו פוחדים מהצליל של הביקורת, מהאינטונציה, מההשפלה, מהאדונות, מהפטרונות, מההתנסות. לכן לפני שנותנים ביקורת צריך ליצור הרבה הרבה לשמן את הגלגלים, ליצור אווירה של ידידות ואכפתיות. אם היית שם בשבילי קודם, אתה יכול להיות איתי עכשיו. אז אנחנו מסכמים, הכהן הוא זה שמאבחן צרעת, לא הרופא ולא הרע ולא שום יועץ אחר משתי סיבות. א', כי הכהן הוא איש חסד. אז הוא יחשוב 3 פעמים לפני שהוא יוציא מהפה את המילה הנוראה תמה. וב', כי הכהן הוא איש חסד. ולכן הדברים שלו ייצאו מהלב וייכנסו אל הלב, יגרמו למצורע לחשוב עליהם ולהשתנות בגללם, ולקחת לתשומת ליבו את המילה הזאת תמה ואת כל מה שכרוך בעקבותיה. בואו נסיים בקטע מהרבי, ביורים לפרקי אבות א' 65. על אהרון הכהן נאמר, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. בתחילה צריך להיות אוהב את הבריות, ואהבה זאת תביא למקרבן לתורה. אבל להפך, קודם לקרבן לתורה, ואם הקירוב יצליח יפגין אהבתו, אי אפשר. וכך מצינו בתוכחה של משה, דאף שהוכיחן על חטא העגל שהתרחש 40 שנה קודם, הוכיחן אחרי הכותו דווקא. 40 שנה משה שותק עד שהוא אומר את התוכחה, דהיינו אחרי שהיטיב לישראל, ורק אז מתקבלים דברי התוכחה ופועלים פעולתם. וגם הקדוש ברוך הוא התנהג כן, בתחילה דילג הקדוש ברוך הוא על הקץ ועל המעשים, הוא לא ראה. עמדו מולו חבורה של עובדי עבודה זרה, הוא לא ראה ולא שמע, והתעלם, והוציאה ממצרים. הציף אותם בטוב ובחסד ובאהבה, ורק אחר כך קרבנו לפני הר סיני ונתן התורה.